שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ע"ד במסכת צווחים באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשורה הרביעית בעמוד א' ונלמד עד השליש התחתון בעמוד ב', והשיעור היום יהיה כמעט 17 דקות. בימים האחרונים דיברנו על בהמה אסורה שהתערבה בתוך קבוצה של בהמות מותרות. אמרנו שמהתורה היא בטלה ברוב, אבל מדרבנן היא נחשבת דבר חשוב, ודבר חשוב לא בטל ברוב, וממילא אסור להקריב עכשיו את כל הבהמות. בנוסף, אמרנו אתמול שזה גם נחשב דבר קבוע, ולכן אי אפשר להשתמש בכלל של כל דפריש מרו בפריש, ולכן אי אפשר להוציא אחת אחת ולהקריב. ודבר נוסף שראינו אתמול קצת בדרך אגב, זה הכלל של תולין. מה זה תולין? רבי אליעזר אמר במשנה בע"ז עמוד א', שאם יש עירוב בין ראש אחד של קורבן עולה שהיה פסול, לבין הרבה ראשים כשרים, אז כאמור מדרבנן אסור להקריב כי זה נחשב חשוב. אבל בדיעבד, אם כבר הקריבו, נניח שזה נעשה בטעות לפני שידעו שיש כאן איסור, אז כיוון שמדובר רק באיסור דרבנן, אז כאן רבנן הקלו, והם אומרים שאפשר לתלות ולומר שמה שכבר הקריבו זה היה הראש האסור, וממילא עכשיו שאר הראשים מותרים ואפשר להקריב את כולם. זה הדין של תולין. עכשיו נשים לב שהוא הולך בדיוק בכיוון הפוך לכלל של כל דה פריש מרו בפריש. כשאנחנו רוצים להתיר מצד כל דה פריש מרו בפריש, אנחנו אומרים שזה שיצא מהקבוצה הוא מהקבוצה של הרוב, כלומר הוא מהמותרים. לעומת זאת, אם זה שיצא כבר לא בעולם, כלומר שקריבו אותו, שהוא למשל הוא נפל לים, במקרה כזה חזל מאפשרים לנו לומר בדיוק הפוך, שזה שיצא הוא דווקא מהמיעוט האסור, ועכשיו כל מה שנשאר, כלומר הרוב, מותר. אז אלה הדברים שראינו בימים האחרונים. נחזור על זה עוד פעם. מהתורה בהמה בטלה ברוב. מדרבנן היא נחשבת דבר חשוב, היא לא בטלה ברוב, היא גם נחשבת קבוע ולכן לא אומרים כל דה פריש. בדיעבד, אם כבר הקריבו, רבי אליעזר אומר שיש דין של תולין. רק נוסיף בסוגריים שזה רק בהנחה שלא אומרים שיש דיחוי בקורבנות. אבל אם יש דיחוי בקורבנות, אז גם בדיעבד לא יהיה אפשר להקריב את השאר. עד כאן חזרה קצרה, ועכשיו בנוגע לנושאים אלו נראה היום שלוש סוגיות. סוגיה אחת לגבי הדין של תולין, ושתי סוגיות לגבי החומרה של דבר חשוב שהוא לא בטל ברוב. עכשיו נאמר קודם את הנושאים של הסוגיות, ואז נראה אותם אחת אחת. אז הסוגיה הראשונה היא לגבי הדין של תולים. אנחנו נראה שיש בזה מחלוקת עניים. הסוגיה הזאת מפוצלת לשני חלקים. חלק ראשון בהתחלת עמוד א', חלק שני בהתחלת עמוד ב'. שתי הסוגיות הבאות עוסקות בדין שחשוב לא בטל ברוב. בסוגיה אחת נאמר שאם זה ספק ספקה, אז הוא כן בטל ברוב, ואנחנו נשאל האם זה נכון גם לאיסור של עבודה זרה. בסוגיה השנייה נשאל האם אחרי שכבר קרתה התערובת, אפשר לבטל את החשיבות, ואז כן יהיה בטל ברוב. אז אלה הנושאים שנראה היום, דין של תולים, ספק ספקה בדבר חשוב וביטול החשיבות, ועכשיו נתחיל בסוגיה הראשונה, דין של תולים. אז כאמור, הסוגיה הזאת של תולין מפוצלת לשני חלקים, ואנחנו נראה בהמשך שזה בעצם מחלוקת עניים האם באמת תולים או לא. הסוגיה מתחילה ברב נחמן שאומר בשם רב שכן תולים. לגבי מה הוא אמר את זה? לגבי טבעת של עבודה זרה שהתערבה בתוך אוסף של טבעות מותרות. גם כאן לפי רש"י מהתורה זה בטל ברוב, אבל מדרבנן זה נחשב דבר חשוב וזה לא בטל ברוב, ואז שלא בכוונה אחת מהטבעות נפלה לים, אומר רב שהוא תולין, כלומר תולין שהטבעת שנפלה לים היא הטבעת האסורה, ועכשיו כל שאר הטבעות מותרות. אז זו דוגמה קלאסית של תולין, וכמו שאמרנו, רבי אליעזר באמת אמר את זה כבר במשנה בעין זין. אז זה הגמרא מקשה מהמשנה שלנו, כי מהמשנה שלנו יוצא שלא תולין. למה? כי מה אמרנו במשנה? שבהמה אחת שחייבת מיטה, שהתערבה באוסף של בהמות כשרות, עכשיו צריך להרוג את כולם. עכשיו נזכיר שלא הורגים אותם בידיים, אלא שמים אותם בכיפה, כלומר בחדר נעול, בלי אוכל ומים. ממילא אומרת הגמרא, הרי לא כל הבהמות ימותו בדיוק באותו זמן, אז ברגע שהבהמה הראשונה תמות, בוא נעשה דין תולין. כלומר נאמר שהבהמה הראשונה שמתה היא הבהמה אסורה, ועכשיו נתיר את כל שאר הבהמות. אלא מזה שהמשנה לא אומרת שזה אפשרי, מכאן שהיא סוברת שלא עושים דין של תולין. אז זאת הקושייה על רב נחמן בשם רב, אבל מיד אומרת הגמרא, בסדר, אז זה מחלוקת תנאים, כי הרי אמרנו כבר שרבי אליעזר במשנה בעין זין אומר דין של תולין, והמשנה שלנו סוברת שלא אומרים דין של תולין. עד כאן השלב הראשון בסוגיה, רב נחמן אמר שאומרים תולין לגבי טבעת של עבודה זרה, הקשנו מהמשנה שלנו לגבי הבהמות שלא אומרים תולים, ותרצנו שזה מחלוקת עניים, כי רבי אליעזר במשנה בעין זין אומר שאומרים דין של תולין, גם כן לגבי הקרבה של קורבנות. עכשיו רק בסוגריים נוסיף שהגמרה מוסיפה עוד הגבלה לקולה הזאת של תולים לפי רבי אליעזר, שהוא לא יכול להקריב את שאר הראשים של העולות אחת אחת, אלא צריך להקריב אותם בזוגות. למה להקריב בזוגות? כי זה מוסיף עוד ספק אחד, וכך אנחנו יותר יכולים להקל בלב שקט. איך זה מוסיף עוד ספק? כי הרי יש כאן רק אחת בכל הקבוצה שהיא אסורה, אז אם נקריב עכשיו כל שני ראשים ביחד, אז בכל זוג ברור לנו שלפחות אחת מותרת. אז בזה הוספנו עוד ספק אחד, וכך כשמקריבים כל ראש מהזוג, אנחנו אומרים שיש פה כמה ספקות. קודם כל, אולי הראש היה הראש הראשון שהוקרב בהתחלה, זה הדין של תולין. וספק שני, גם כשאני עכשיו מקריב את כל שאר הראשים ביחד, בכל זוג וזוג, אני אומר שאולי זה הראש השני שהוא זה שאסור. אז זאת הגבלה מסוימת לדין של תולין, ואומרת הגמרא שגם רב נחמן, כשהוא אמר את הדין של תולין לגבי הטבעות, הוא גם מתכוון שלא ימכרו כל טבעת בפני עצמה, אלא ימכרו אותם בזוגות, גם כן בשביל להוסיף ספק נוסף. אז עד כאן כאמור השלב הראשון של סוגיית תולין. רב נחמן אמר שתולין לגבי עבודה זרה, מהמשנה שלנו אמרנו שלא תולין, ושרבי אליעזר אומר שתולין. זה הביא אותנו לקצת מעל אמצע עמוד א', ועכשיו נקפוץ לשורה השלישית של עמוד ב', ונראה את המשך הסוגיה הזאת של תולין. גם השלב הזה מתחיל באמורה שאומר שתולין, הפעם זה ריש לקיש לגבי חביות יין. מה המקרה? יש חבית סתומה של יין של תרומה שהתערבה בתוך 100 חביות מותרות רגילות, וכמו שלמדנו בדף עין ב' עמוד ב' שחבית יין סתומה לפי כולם נחשבת לדבר חשוב, היא לא בטלה ברוב, אבל מה שקרה, כמו במקרה של הטבעות של רב נחמן, זה שחבית אחת נפלה לים. אז אומר רב נחמן, גם כאן עושים את הקולה של תולין, כלומר תולין שהחבית שנפלה לים היא החבית של התרומה, וממילא כל שאר החביות מותרות. אז זה הדין של ריש לקיש, לכאורה זה בדיוק כמו הדין של רב נחמן, ועכשיו לגבי הדין הזה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה למה צריך גם את הדין של רב נחמן וגם את הדין של ריש לקיש, לכאורה שניהם אמרו בדיוק אותו דבר. למה שנחשוב כך? מסבירה הגמרא, כיוון שכל אחד מהם דיבר על מקרה אחר, רב נחמן על עבודה זרה וריש לקיש על חבית של תרומה, אז אם היה רק את אחד מהם, היינו יכולים לחשוב שדווקא שם אומרים תולים ובמקרה השני לא, לכן צריך את שניהם בשביל להשמיע שבשני המקרים אומרים תולים. למה שנחשוב שזה רק באחד מהמקרים? אז לגבי המקרה של רב נחמן של עבודה זרה, היינו יכולים לחשוב שאולי דווקא במקרה של עבודה זרה שאין שום דרך אחרת החוצה, כלומר שאם לא נאמר את הדין של תולים נצטרך להשמיד את כל הטבעות, אז אולי דווקא שם חזה לכלו ואמרו תולים, אבל במקרה של תרומה שמקסימום אפשר למכור לכהנים, אז אולי שם זה לא כזה נורא, אז לא נאמר תולים. כמה שמלן ריש לקיש שגם שם אומרים תולים, ולהפך, אם היה לנו רק את ריש לקיש לגבי חבית תרומה, היינו יכולים לחשוב שאולי דווקא בדבר גדול כמו חבית, שאם היא נופלת מהערימה לים אז כולם רואים את זה ואז מבינים למה התרנו את כל הערימה, מה? אולי דווקא שם אומרים תולים, אבל בדבר קטן כמו טבעת, אולי אנשים לא ידעו למה יתרנו פתאום, הם לא ידעו שזה בגלל שטבעת אחת נפלה לים, אלא הם יטעו ויחשבו שזה מותר פשוט כי זה בטל ברוב. והרי זה לא בטל ברוב כי זה חשוב, ורק בגלל שזה נפל לים ותולים אנחנו אומרים שזה בטל. אז אולי שם אין תקולה של תולים, שם האנשים יטעו, כמה שמלן רב נחמן שגם בדבר קטן אומרים תולים. זה הדיון הראשון. עכשיו מתוך זה עולה דיון שני, האם באמת ריש לקיש עצמו מסכים עם רב נחמן שגם בדבר קטן אומרים תולים או שלא? אז רב אומר שריש לקיש יחלוק ולא יאמר תולים בדבר קטן, אבל רב יוסף אומר שגם בדבר קטן, למשל תאנה של תרומה, גם לפי ריש לקיש אומרים תולים. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב' וסיימנו בזה את הסוגיה הראשונה להיום, הסוגיה של תולין. עכשיו נשארו לנו עוד שתי סוגיות, שתי הסוגיות עוסקות בדין שחשוב לא בטל ברוב מדרבנן. הסוגיה הראשונה היא בערך בשליש העליון של עמוד א', והיא מובאת כאן כי מובאת אחרי השלב הראשון של הסוגיה של תולין שעסקה בטבעות, וגם כאן נעסוק בטבעות. הסוגיה השנייה היא בערך בשליש העליון של עמוד ב', והיא מובאת כאן כי הנושא שם זה חביות, ולכן היא מובאת אחרי השלב השני של הסוגיה של תולין שבה עסקנו בחביות. אז נתחיל בסוגיה הראשונה, כאמור בערך בשליש העליון של עמוד א', שהנושא הכללי שלה זה אם דבר חשוב בטל ברוב כשזה ספק ספקה. אז הסוגיה מתחילה בדברי רב. רב אומר שטבעת אחת של עבודה זרה שהתערבבה ב-100 טבעות מותרות, ואז מה שקרה זה שהם התחלקו לשתי קבוצות, 60 בקבוצה אחת ו-40 בקבוצה שנייה. זו התחלת הסיפור, אבל עכשיו יש שתי הבנות מה המשך הסיפור. את ההבנה הראשונה נדחה ואז נתמקד בהבנה השנייה. ההבנה הראשונה היא שרב פסק לגבי מקרה שטבעת אחת יצאה מאחת מהקבוצות, או של ה-40 או של ה-60, והוא אמר שאם היא יצאה מ-40 אז היא מותרת, ואם היא יצאה מ-60 אז היא אסורה. מה הסברה? מציעה הגמרא שאנחנו מניחים שהאיסור נמצא ברוב, אז ממילא ה-40 שם המיעוט, מן הסתם האיסור לא נמצא בהם, ולכן טבעת שיצאה משם היא מותרת, אבל טבעת שיצאה מה-60 שזה הרוב, אז אנחנו מניחים שהאיסור נמצא באותם 60, וממילא טבעת שיצאה משם אסורה. זאת הסברה לפי ההבנה הראשונה בדין של רב. אבל לזה מקשה הגמרא, לכאורה אותה סברה שגורמת לנו להתיר את הטבעת שיצאה מ-40, צריכה גם להתיר את הטבעת שיצאה מ-60. למה? כי מה הסברה? שאתה אומר שתמיד האיסור נמצא ברוב. אז את אותה סברה תאמר לגבי הטבעת היחידה שיצאה מ-60. הרי היא טבעת יחידה ונשארו שם 59, אז בוא נאמר שהאיסור נשאר ברוב, כלומר ב-59. בסוגריים נעיר שלכאורה מה שהגמרא בעצם שואלת כאן זה למה לא אומרים שזה מותר מצד כל דפריש מרו בפריש. אז זאת התחייה להבנה הראשונה בדין שרב אמר, ועכשיו הגמרא עוברת להבנה אחרת לחלוטין, שהיא באמת אומרת שההיתר כאן זה לא מצד כל דה פריש מרו בפריש, אלא מדובר כאן בסיבה אחרת להיתר שעוד רגע נפרט אותה. עכשיו לפני שנראה את ההבנה השנייה, רק צריך להבין למה באמת לא אומרים כאן כל דה פריש מרו בפריש. אז העיקרון הוא שכמו שאמרנו אתמול, דבר חשוב גם נחשב קבוע, ולפי התוספות ועוד ראשונים, כמו שגם הזכרנו אתמול ברמז, אם ראינו את המיעוט פורש מהרוב, אז זה עדיין נחשב קבוע, ולא אומרים כל דה פריש מרו בפריש, רק אומרים כל דה פריש כשכבר מצאנו את המיעוט מחוץ לרוב, ולא כשראינו אותו יוצא, ולכן גם כאן בטבעות לא שייך היתר של כל דפריש מרובה פריש, וזה מביא אותנו להבנה השנייה של הקולה של רב ב-40 הטבעות מול 60 הטבעות. לפי הבנה השנייה לא מדובר כאן שטבעת אחת יצאה מ-40 או יצאה מ-60, אלא שכל 40 הטבעות נפלו לתוך הרמה חדשה. לפי ההבנה הזאת, הסיבה שרב מתיר זה לא בגלל כל דפריש, אלא מדין של ביטול ברוב, ולמרות שאמרנו שטבעת זה דבר חשוב ודבר חשוב לא בטל ברוב, אומר רב, כאן שזה ספק ספקה זה כן בטל ברוב. למה זה ספק ספקה? ספק אחד, כי אולי הטבעת בכלל נמצאת ב-60, כי הרי הם הרוב. ספק שני, גם אם הטבעת האסורה כן בתוך ה-40, הרי כל ה-40 האלה נפלו לתוך הרמה החדשה, אז עכשיו כל טבעת וטבעת שנוציא יכול להיות שמ-40 המקוריים, ויכול להיות שמהרמה החדשה, ממילא יש כאן עוד ספק, אז בספק ספקה אומר רב שגם דבר חשוב בטל ברוב, זאת ההבנה השנייה בדברי רב, והיא מתקבלת, אבל הגמרא מביאה ששמואל חולק על זה, והוא אומר, אני מסכים איתך באופן כללי שחשוב בספק ספק הבטל, אבל איסור עבודה זרה זה יוצא דופן, ובעבודה זרה אפילו בספק ספק אנחנו לא מתירים. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה, בינתיים הבאנו דין של רב, הבאנו לו שתי הבנות, כרגע אנחנו מתמקדים בהבנה השנייה, שלפי זה רב אמר שבספק ספקה גם דבר חשוב בטל ברוב, וגם אם זה איסור של עבודה זרה, לעומת זאת שמואל אומר שבעבודה זרה גם בספק ספקה זה לא בטל ברוב. זה השלב הראשון, ויוצא שיש לנו מחלוקת בין רב לשמואל לגבי ספק ספקה בעבודה זרה, האם זה בטל ברוב או לא. עכשיו, בשלב השני, נביא קושייה מברייתא על שמואל שאמר שזה לא בטל, ונתרץ ששמואל סובר כטען אחר. הקושייה היא מברייתא שאומרת ממש במפורש שספק עבודה זרה אסור, אבל בספק ספקה זה מותר, ממש במפורש נגד מה ששמואל אמר. על מה הברייתא מדברת? יש כוס של עבודה זרה שנפל להרמה של כוסות מותרים, ומשם יצא עוד כוס ונפל להרמה נוספת, אז גם זה מצב של ספק ספקה, כי היו כאן שני מעברים, ואומרת הברייתא בפירוש שזה מותר, אז זה קושייה על שמואל שאמר שבעבודה זרה מחמירים גם בספק ספקה. עונה הגמרא שזה מחלוקת תנאים, באמת הברייתא הזאת סוברת שספק ספקה מותר, אבל שמואל סובר כתנא אחר שאומר שזה אסור. כמי הוא סובר? אז הגמרא מביא הברייתא ששם יש מחלוקת תנאים בין רב יהודה לבין רבי שמעון לגבי רימון בדן של תרומה או של אורלה. רימון בדן זה סוג רימון שכבר למדנו בדף עין בית עמוד בית, שלפי כולם זה נחשב דבר חשוב והוא לא בטל ברוב, אלא שהברייתא מדברת על מצב של ספק ספקה, כלומר שהרימון נפל להרמה אחת של רימונים, ומשם יצא עוד רימון ונפל להרמה נוספת. אז במצב כזה של ספק ספקה, רבי שמעון אומר שהרימונים בהרמה השנייה מותרים, כי זה ספק ספקה, אבל רבי יהודה אומר שהרמה השנייה אסורה, כי אפילו בספק ספקה הוא עשר. אז זאת הברייתא שממנה אנחנו רוצים להביא סיוע לשמואל, הבעיה היא שהברייתא הזאת לא מדברת על עבודה זרה, אלא על שאר איסורים. ויוצא ששמואל לא סובר כמו אף אחד בברייתא, כי מצד אחד רבי יהודה מחמיר בשאר איסורים, אז מן הסתם גם בעבודה זרה, ומצד שני רבי שמעון מקל בשאר איסורים, ומן הסתם הוא מקל גם בעבודה זרה, כי אם הוא מחמיר בעבודה זרה, אז מי אמר את הברייתא הקודמת שבה הקלנו בעבודה זרה? אז למה בכל זאת זה עוזר לשמואל? מסבירה הגמרא שהוא לוקח דעה מכאן ודעה מכאן, כלומר מצד אחד הוא מחמיר כמו רבי יהודה בספק ספקה, אבל רק בעבודה זרה, אז כך הרווחנו שמצאנו דעה שמחמירה בספק ספקה, מצד שני בשאר האיסורים הוא מקל כמו רבי שמעון. עד כאן הסוגיה הראשונה לגבי דבר חשוב. שאלנו האם דבר חשוב בספק ספקה בטל ברוב או שלא. ראינו שרבי יהודה תמיד מחמיר בין בעבודה זרה ובין בשאר איסורים. רבי שמעון תמיד מקל גם בשאר האיסורים וגם בעבודה זרה, וכך גם רב סובר. שמואל הולך באמצע ובשאר האיסורים הוא מקל ובעבודה זרה הוא מחמיר. בזה הגענו ממש לשורה האחרונה בעמוד א', רק לפני שנעבור לסוגיה השלישית והאחרונה להיום, במילים אמר מר, הגמרא מבררת נקודה קטנה לגבי הברייתא שעכשיו הבאנו עם מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. בברייתא שם כתוב שהרימון נפל בהתחלה להרמה אחת, ואחר כך נפל עוד רימון להרמה נוספת, רק שמה שמעניין זה שבהרימה השנייה כתוב שמספיק שהוא נפל לשלושה רימונים. עכשיו שואלת הגמרא, למה צריך שהוא ייפול לשלושה רימונים? הרי מספיק שהוא ייפול לרוב, אז מספיק שהוא ייפול לשני רימונים, למה צריך שלושה? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אתה צודק, באמת הברייתא התכוונה לשני רימונים, וכשהיא כתבה שלושה היא התכוונה על הרימון שנפל ועוד שני רימונים. זאת תשובה אחת. תשובה שנייה, אומרת הגמרא, כרבי אליעזר. מה הכוונה כרבי אליעזר? מסביר רש"י בפירוש הראשון שכוונה לרבי אליעזר מהסוגיה הראשונה, כלומר סוגיית תולין, שם ראינו שבשביל להקל צריך להוסיף ספק נוסף ולעשות את זה בזוגות. אז אומרת הגמרא שגם כאן צריך סך הכל ארבעה בשביל שנוכל למכור את הטבעות בזוגות, וכך בכל זוג יש ספק נוסף לפעמים זה הטבעת הזאת או הטבעת השנייה בזוג, ולכן צריך שיפול לשלושה רימונים ולא מספיק שיפול לשני רימונים, כי אז נוכל למכור רק שניים מתוכם ולא את שלושתם. אז זה היה במאמר מוסגר בשביל להבין את הברייתא הזאת עד הסוף, ובזה כאמור סיימנו את הסוגיה הראשונה שעסקה בדין של חשוב, האם אומרים שבספק ספקה חשוב בטל ברוב או שלא. הסוגיה השנייה לגבי הדין של חשוב, שהיא הסוגיה השלישית שנראה היום, היא מתחילה בערך בשליש העליון של עמוד ב', והיא עוסקת בשאלה האם אחרי שכבר העירוב קרה, האם אפשר לבטל את החשיבות של הדבר, ואז הוא כן יהיה בטל. איך אפשר לעשות את זה? אז כאמור הסוגיה מדברת על חבית סתומה של תרומה שנפלה ל-100 חביות של תרומה, והסוגיה הזאת היא לפי שיטת רבנן בעין ב' עמוד ב', שזה נחשב חשוב דווקא בגלל שזה סתום, אבל אם זה יהיה פתוח זה כבר לא ייחשב חשוב. אז ממילא השאלה היא מה יקרה אם אדם יפתח אחת מהחביות, אז עכשיו החבית הזאת היא כבר לא חשובה. האם עכשיו שהיא כבר לא חשובה אנחנו אומרים שהיא כבר כן בטלה ברוב? אז לגבי זה הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים, לפי כולם עקרונית זה בטל, אבל רבי אלעזר אומר שאפשר לעשות את זה אפילו לכתחילה, רב נחמן אומר שאי אפשר לעשות את זה לכתחילה אלא רק אם זה נפתח מעצמו. לפי הראש ההסבר לזה זה שיש איסור לבטל איסור לכתחילה, אבל אם זה כבר קרה זה בטל. זה השלב הראשון בסוגיה הזאת. עכשיו בשלב השני בא רבי יושעיה ואומר מה יקרה אם זה קרה לרוב החביות, כלומר שרוב החביות נפתחו. אז לפי כולם, גם לפי רבי אלעזר וגם לפי רב נחמן, ברור שמותר לשתות את החביות הפתוחות, כי אמרנו שהן כבר לא חשובות אז הן בטלות. אבל אומר רבי יושעיה שזה לא אומר שעכשיו מותר גם לשתות את ה-40 הסתומות. למה שנחשוב שמותר? כי הרי שתינו את ה-60 הפתוחות, אז אולי נאמר שהאיסור נמצא בתוך הרוב. אומר רבי יושעיה שלא, כי זה לא מספיק סיבה להתיר את החביות הסתומות שהן במיעוט, כי הרי הן עדיין סתומות, אז הן עדיין נחשבות כדבר חשוב. וכאמור, דבר חשוב לא בטל ברוב. מקודם התרנו רק שהמיעוט נפל לעוד הרימה, שאז זה כבר ספק ספקה, אבל כאן זה לא ספק ספקה, ולכן זה לא בטל ברוב. בזה הגענו לנקודתיים, בערך בשליש התחתון של עמוד ב', עד כאן הסוגיה השלישית והאחרונה להיום, רק נעיר בסוגריים עוד שתי הערות, הערה אחת, גם במקרים שבהם החבית מותרת בשתייה,
זה רק מצד האיסור של החבית, אבל מצד דיני גזל ודאי שלא אומרים שיש ביטול ברוב, אז הרי אחת מה-101 חביות האלה כן שייכת לכהן, אז אם הוא עכשיו שוטט אחת מהחביות, אז מתוך החבית הוא צריך לתת כדי דימוע, כלומר 1 חלקי 101 לכהן. זאת הערה אחת.
הערה שנייה, בגיטין בדף נונדלד עמוד ב' יש מחלוקת תנאים לכאורה בדיוק בנושא שלנו, של מה קורה אם החביות נפתחו. רבי יהודה אומר שהחביות עדיין אסורות, ורבי יוסי ורבי שמעון אומרים שאם זה שוגג זה מותר, אז צריך להבין איך הסוגיה שלנו מסודרת עם הסוגיה שם, אבל לא נוכל להיכנס לזה עכשיו.
עד כאן להיום, כל טוב.